לכבוד חיים ולדר, זהו סיפור חיים עם המון תובנות שאני מאמין שיהיו לעזר לזולת. אין לי מושג איך ניתן לבטא אותו בסיפור אחד קצר, אבל זה התפקיד שלך, לא? הסיפור שלי מתחיל בגיל 9 כאשר הוריי התגרשו. עברתי את כל התהליך הקשה של המתח לפני, של הניכור הסמוי, ולאחר מכן הגלוי, ולאחר מכן מלחמה של ממש. לפתע אבי הורחק מהבית. אהבתי את אבי אהבת נפש, ופתאום הוא לא היה איתנו. נפגשנו איתו כמעט כל יום, אך בתהליך מסוים שקשה לי במרחק זמן להסבירו, לפתע מפגשים נעשו אחת לשבוע, ומהר מאוד הסתיימו לגמרי. כמובן שזה היה קשה לי, אחרי שהוא, אמא שלנו הסבירה לנו שזה מה שטוב לנו. לא הבנתי איזה טוב יכול לצמוח לי מזה שלא אפגוש את אבא. אבל בגיל הזה ההורה שקרוב אליך הוא הקובע. בתהליך איתי נעשינו לפתע מילדים שקשורים לאבא, לילדים שמסתייגים מאבא, ואחר כך לילדים שממש פוחדים ואפילו נזהרים מאבא. מסתבר שזה לא קשה, כזה קשה לעשות את זה לילדים רכים. מספיק שילד מרגיש שהזכרת שם מסוים גורם לדריכות אצל ההורה שנמצא לצידו. והזכרת שמו של ההורה השני לטובה גורמת לכעס, גם אם סמוי. די אם אתה מבין שאם אתה מקטר על מישהו זה גורם לקורת רוח אצל ההורה הקרוב לך. אתה הופך לבובה על חוט. ואתה יכול לסנוע את מי שאתה אמור לאהוב. וזה מה שקרה לי, לאחיי ולאחיותיי. עם מי שהייתה דומיננטית ביותר גרמה לנתק מוחלט בינינו לבין אבא שלנו. הוא עשה המון כדי להתקרב, וכל מה שעשה קיבל פרשנות אצלנו הפוכה. לפתע הוא הפך לזר הרודף אותנו ועלול להתקל בנו ברחוב. ומה בדיוק? לדבר איתנו? לתת לנו סוכריה? לא נכנסנו לזה. ילד לצריך יותר מהכוונה פשוטה ומשחק ברגשותיו. וזה מה שנעשה לנו. ארבע שנים עברו במהלכם נישאה עם אדם אחר. מדובר היה באדם עמיד, כך שלכאורה חיינו שודרגו. עברנו לבית גדול ומפואר, ונראה היה שזכינו בחיים מאושרים. אבל מהר מאוד התברר שאדם לא נישא עמי היה איש קשה, פוגען, אפילו מתעלל. הוא הניק בנו משטר אימים שכלל התפרצויות, מכות ועונשים שלא היית מעלה על דעתך. גם אמי סבלה ממנו, אך נראה שנכנסה לתוך מלכודת של דבש. חקרתי בר מצווה מפוארת בלעדי אבי הביולוגי, מה שהסיק את אמי שהוא חלילה לא יבוא לחגיגה. מצאתי את עצמי ילד בר מצווה שפוחד מהאפשרויות, מאפשרות שאבא שלו יהיה נוכח במסיבת בר המצווה שלו. השנים הקשות בהיעדר אב, עם אב מחליף קשה, שלא לומר רע, ועם אמא ספק מפוחדת, ספק קשה ופוגעת בעצמה ובנו, הפכו את חיינו לאומללים עד מאוד, עד מאוד. מבחוץ היה נראה טוב. הרי גרנו בבית יפה ולבשנו בגדים נעים, אבל מבחינה רגשית היינו הרוסים לחלוטין. במהלך השנים עם ילדה לבעלה השני עוד שני ילדים, בן ובת. ואם המצב היה גרוע, הוא הפך לגרוע עוד יותר. כי אם היא הייתה עסוקה בתינוקות הקטנים, לאבי החורג היה עסוק בעצמו ובלאמלל את כולנו. ואז נכנסתי לישיבה. הישיבה הייתה ממוקמת במרחק מה מהבית. הייתי נוסע בכל יום באוטובוס הביתה. יום אחד ראיתי אותו, את אבי, ממתין לי מחוץ לישיבה. זה גרם לי פחד מסוים, אך הוא לא עשה כלום מלבד להסתכל. נסעתי הביתה ולא אמרתי דבר. אני גם לא בטוח שהיה לי למי. כמה ימים לאחר מכן, לפתע תפיחה על גבי. הסתובבתי, הוא היה מאחוריי ואמר לי, אל תפחד, רק רציתי לתת לך מכתב. נתן לי מכתב והלך. ישבתי באוטובוס וקראתי. זה היה מכתב ארוך שבו הוא כתב לי שהוא מצטער על הנתק בינינו ושהוא ניסה בכל השנים ליצור קשר עד שהוא הבין שזה מפחיד אותנו. הוא כתב לי שיש לו 100 מכתבים שכתב לי במהלך השנים וגם שלח אותם, אבל הוא מאמין שהם לא הגיעו אליי. אם אני רוצה אני יכול לקבל את העתקים שלהם ששמורים אצלו. אחר כך כתב לי כמה מילים חמות על איך שהוא גאה בי ושמח בשבילי שאני מצליח, ועוד המון מחמאות שהיו חסרות לי עד מאוד. קראתי שוב ושוב וידעתי שאני לא הולך לספר לאף אחד על המפגש הזה. בכל זאת הרגשתי רגשי מצפון על כך שאני מסתיר מימי. החלטתי להתייעץ עם המשגיח בישיבה. הוא הקשיב. ראיתי שהוא יודע קצת על המקרה שלי מעבר למה שסיפרתי לו. הוא אמר לי, אביך הוא אדם טוב. אם זה עושה לך טוב להיפגש איתו, זה מותר לך. אתה גם לא חייב לספר את זה. מותר לשנות מן האמת מפני דרכי שלום. ההכשר שהוא נתן לי להסתיר מפני אמי הקל עליי. בעבר בכל פעם שניסה ליצור קשר, הייתי שורף אותו. לפתע לא עשיתי זאת. התחלתי להיפגש עם אבי. היינו מדברים המון, לפתע הבנתי מה הפסדתי. הוא היה חכם, נחמד ורגיש. אמנם קלטתי שהוא לא מושלם. למשל, כששאלתי אותו מה הוא עושה, הוא היה עונה, אני כעת בין עבודות. שזה אומר מובטל. הוא היה מהמוכשרים שלא מוצאים את עצמם בחיים. להרבה איזו מאורה שהוא התבייש להביא אותי אליה, והייתה לו סיבה טובה. אבל חוץ מזה הוא היה אבא הכי טוב שילד יכול לאחל לעצמו. מצאתי את עצמי משתף אותו בדילמת חברתיות, בתחושות של גיל ההתבגרות. הוא היה מקשיב ואף פעם לא מתרגז או מאיר, רק מכוון אותי בשקט וברוגע. כשהייתי מעלה את נושא הרחקתו מהבית, הוא היה מסית את זה. לא רצה לדבר שרה באימי. זה מאוד הרשים אותי. עם הזמן העביר לי את המכתבים שכתב וגם שלח לי. אפילו אחד מהם לא הגיע. אבי היה חכם ושלח העתק גם לעצמו, כך שהיה לי הוכחות ברורות גם לגבי תאריך שליחת המכתבים. הוא חשב על הכל. הוא ידע שאני עובר ניכור הורי. הוא גם לא חלם שאי פעם נתאחד. אבל היה חשוב לו, למען ההיסטוריה כהגדרתו, שנדע שהוא רצה להיות אבא שלנו רק לטובתנו, ולא התקוטט על זה. המכתבים כאילו ריפאו אותי לאחור. ידעתי שבכל שלב מחיי הוא היה שם, התעניין בי, ידע עליי, אהב אותי וגם ביטא את זה. כפי שאף אחד לא עשה זאת. בשלב מסוים קיבלתי רשות מהמשגיח לחופשה דו חודשית. יום שלם מבוקר ועד ערב עם אבי. הייתי יוצא מהבית כביכול לישיבה, אבל תחת זאת הייתי נפגש עם אבי ונוסע איתו הכי רחוק שיש. לפעמים היה מביא איזה רכב סחור ואנחנו היינו נהנים יחד בכל מיני מקומות. קשה לי לתאר כמה הייתי מחכה למפגשים הדו-חודשיים הללו, וכמה הם תרמו לעיצוב שלי, לרוגע שלי, להפיכתי למי שאני. הייתי רואה בבית מה שאחיי ואחיותיי סובלים. האמת שאני סבלתי לא פחות מהם, ואולי אפילו יותר. אך לי היה אבא סודי, שנתן לי מה שאני מבין שגם ילדים רגילים אינם מקבלים. כאב לי שאחים שלי לא מקבלים את זה. כשהייתי בן 16 שיתפתי את אחי, שיש לי קשר עם אבא. עשיתי את זה בעבודת תחנה גדולה ורגישה כדי לא לשרוף את הכל. אחי נפגש איתו וגם הוא החל את התהליך שאני עברתי. האמת היא שוויתרתי לו קצת מהזמן שלי. זה היה חשוב לי מאוד. זה היה מעניין לראות את אחי משתנה לטובה מול העיניים. מילד חסר ביטחון, נרגן וקטנוני, הפך בתוך מספר חודשים לילד רגוע יותר ובוגר. זה היה פשוט מחזה שקשה להבינו. שנה לאחר מכן נכנסנו לסוד העניין את אחותינו. זה היה הרבה יותר מסובך. חששנו שהיא תסבך את כולנו. לצורך העניין הכנסנו את המשגיח, התייעצנו איתו. הוא דיבר עם המורה שלה בסמינר. יחד התייעצות עם רבנים גדולים עשו את המהלך. אחותינו שסבלה מאוד מאימי, החלה גם היא לראות את האור. המצב בבית נרגע יותר, ולפתע היה לנו הכוח לסבול את יחסו המשפילה והפוגע של אבי החורג. אתה מבין? היה לנו כזה איזון חזק, שכל מה שהיה לומר לו פשוט לא השפיע עלינו. התחלנו לעשות תורנויות במאורה שבה התגורר אבי. צבענו אותה, צחצחנו אותה, ואחותי באה לסדר את הבלגן. היינו עושים שם קומונה כזו של שיחות על החיים, עצות של אבא, המון כיף וצחוקים, כאלה שכל כך היו חסרים לנו בבית היפה והמפואר שהיה לנו. ידענו שאבא איננו מושלם ושהוא עדיין בין עבודות, אבל עם זאת ידענו שהוא איש ירא שמיים שמקפיד על תפילות ולימוד יומי. הוא אדם טוב, פשוט אדם טוב. היה בו משהו שגרם לו לא להתקבל לעבודות, וגם אם כן לא להתמיד בהם. אבל כאבא הוא היה מושלם, ולא פחות מזה חכם, נבון, חם ואוהב. יודע לומר את המילה הנכונה, מושיט יד וכתף, מקשיב ומאזין. כשהייתי בן 20 נפטר אבי החורג. אמי ירשה את רכושו, כולל את שתי ילדיו. חשבתי על כך שהם באמת יצאו המסכנים האמיתיים, כי האבא הביולוגי שלהם פגע בהם כמו שפגע בנו, ולהם לא היה אבא סודי שיזן את התמונה. אם לא די בזה, מצב הנפשי של אמי הלך והידרדר, ועמו המצב בבית. לפתע החלו לפקוד את מעונינו עובדות סוציאליות, וההמצאה שלהם הייתה להוציא את שני הילדים הקטנים מהבית ועוד שלל הצעות. זה הרגע בו הבנתי שאני צריך לעשות מעשה. שכרתי עורכת דין מעולה. זו החלה לפעול בקרב שירותי הרווחה ובתי המשפט. היא עשתה את זה עם כל הלב, עם כל הנשמה. הכיוון שלה היה העברת המשמורת של הילדים לידי אבי הביולוגי. כאן החלה מלחמה. הדודים שלי התנגדו, וגם אחותו של אבי החורג ז"ל התנגדה. למה? הם רצו שהמשמורת תעבור לידיים שלהם. הוזמנו לוועדת החלטה ברווחה. זו הייתה ועדה רבת משתתפים. הדודים שלנו, הדודה של אחינו החורגים, כל הילדים, וכמובן עורכת הדין. אם היא לא הייתה נוכחת, מצבה הנפשי לא אפשר לזאת. בתחילה נכנסו הדודים לחוד, מסתבר שהגיעו להסכמה מפתיעה ביניהם, שכל אחד לוקח את שלו. הם לא לקחו בחשבון שגם אנחנו הוזמנו. נכנסנו לחוד, אני, אחי ואחותי, עורכת הדין ששכרתי, חברי הוועדה לא חלמו מה מצפה להם. ביקשנו להעביר את המשמורת לאבי הביולוגי. חברי הוועדה הופתעו. הם אמרו שמבחינתם האיש הזה לא קיים. הוא לא היה בקשר, הוא לא היה נוכח, אין לו אמצעים, אין להם צד אפילו לתת לו את המשמורת. הוא לא היה נוכח, אה? אמרתי. והתחלתי לספר על הקשר המיוחד שהיה לי אותו החל מגיל 13. אחי דיבר אחריי, סיפר מה ש... שהיה לפני שחבר את אבא, ומה אחרי. סיפרנו להם הכל. על הקומונה הקטנה שיש לנו מזה שנים. קשה לתאר את ההשפעה שזה עשה על הוועדה. ואחר כך דיברה אחותי, שהחלה לדבר מה הקשר של אבא עשה לחייה. ולפתע החלה לבכות. וסחפה אותנו מיד לאחר מכן את כל חברי הוועדה. זה המחזה שמעולם לא היה. חברי ועדת רווחה שראו המון בחייהם, שלושה ילדים ועורך הדין אחת. וכולם יושבים ובוכים, כל אחד בעוצמה שלו. אחרי שאחותי סיימה אמרתי, זה בעניין של הנוכח. לא נוכח אמרתי, מה? ובאשר למה שאמרתם לחוסר הקשר כביכול, אז הנה, אמרתי ושפכתי תחולת עשרות המכתבים ששלח אבי אליי מאז ניתק הקשר שלנו, כשהייתי בן 10. את הסקיות של אחי ואחותי לא הבאנו, אבל אם אתם רוצים... זה עשה את הרושם הדרוש, ההחלטה הייתה פה אחד. המשמורת הועברה לאבי. מכיוון שחלק נרבד מכספו של אבי החורג היה מופקד, ומכיוון שאם היא לא הייתה בשלב זה במצב של יכולת נפשית לגדל אותנו, מינה בית המשפט את עורכת הדין שלנו כאפוטרופוס, והשיגה אישור לסחירת דירה גדולה שבה נגור יחד עם אבי. היא עבדה מאוד נכון, היא הראשונה שהצליחה גם לקבל הסכמתה של האימא שלנו. בתוך חודש עברנו לבית משותף ויפה והתאחדנו עם אבינו. רשמית. זה לא נגמר. במקביל היא הגישה הבקשה לכלול את הילדים הקטנים במשמורת של אבי. זה ממש לא היה פשוט, כי הם לא הילדים שלו, ולדודה שלו הייתה קדימות. הם היו במשמורתה. אבל חודש לאחר מכן התקיימה ישיבת ועדה נוספת. התברר שהקטנים לקחו מאוד קשה את הפרידה מאיתנו. פשוט לא הסתגלו לחיים בצל קורת דודתם. שוב פעלה עורכת הדין ברגישות ובחוכמה. והשיגה את הסכמתה של הדודה. הוועדה בדקה גם את התנהלות אבי וציינה שמדובר באב שמתפקד ללא דופי. מסתבר שהעבודה שאבי הוא בן עבודות אפשרה לו להיות עקרת בית במשרה מלאה. כאשר הפרנסה מגיעה מהקצבה שקצב בית המשפט מהירושה הגדולה. החלטה הייתה שטובת הילדים הקטנים מחייבת את ייחודה מחדש עם אחרים, ואחרי הקטנים הועברו אלינו. כמובן עם הסדרי ראייה לרחבים לדודה. אותם דאגה והיא מאוד לכבד בחפץ הרב. הפכנו להיות משפחה מאוחדת ולשם שינוי מאושרת. עברו שנים מאז. אבי ניסה בשנית. היה חשש גדול לאור מה שעברנו, איך תהיה אשתו החדשה. אך זו מצאה בעלת מידות נאלצלות. התחברנו אליה מיד. למרבה הפתעה אבי מצא עבודה. ושוב לא היה בין עבודות. תראה מה יכולה להגיע השפעה של אישה טובה. במהלך השנים ניסינו אחד אחרי השני. אמי נכחה בשמחותינו. ויש לנו קשר תמידי איתה. שאבי מקפיד עליו מאוד. חיים ולדר, אתה שומע סיפורים רבים, אבל אני בטוח שכזה סיפור עוד לא הגיע לידך. אני חושב שמלבד העלילה המרגשת, יש כאן מסר עצום בנוגע לניקור אורי. כתוב שכל המגרש אשתו אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. באופן ציורי הייתי אומר שהדמעות הם דמעותיהם של הילדים שמשלמים את המחיר. בני אדם לא מסתדרים, רוצים להיפרד. קחו אחריות על הילדים שלכם. ילד צריך גם אבא וגם אמא. וגם אם מדובר באבא ואמא שאינם מושלמים, עדיין הם האבא ואמא היחידים שיש לילד. אך לפעמים מערכת שלמה רוקדת לחליל של אחד מהצדדים במטרה לשלול מהילד את הדבר החשוב בחייו. אני קורא לכל האנשים שמלווים קשר כזה, סבים, סבתות, דודים, דודות, עסקנים, וגם עורכי דין. אל תתנו ידכם למצב של ניקור, גם אם זה משרת מטרה זו או אחרת. כעת אני עסוק בלהחזיר לאבי היקר את כל הנחת שנמנעה ממנו, כל השנים, כמו על השקעה הרבה שבאה לאחר מכן. במקרה שלי האמת והצדק ניצחו, הרבה בזכות אותה עורכת דין מיוחדת במינה. אנחנו כילדים קיבלנו את הקשר ההורי שמגיע לנו. אבל מי כמוך יודע בכמה מקרים הדבר נמנע, ומי שסובל הם אבות ואימהות וילדים, שנמנע מהם הקשר החשוב ביותר של אדם בחייו.